טוב, רבותיי. אני קצת צריך להתנצל בפניכם. אני בדרך כלל לא נכנס בשיעורי ההיסטוריה לכל מיני פרשיות לא נעימות. אבל הפעם אני ראיתי שדווקא להיכנס לפרשה לא נעימה יכולה להקל על השומעים לגבי אי נעימות שהוא קצת יותר קשה לנו. אנחנו היום נמצאים במצב שיש בו אי נעימות, וחשבתי שזה יכול להקל לדעת מה היה בעבר. הזכרתי כבר שבוע שעבר נושא שהוא נושא מרכזי בהתפתחות הפוליטית של היישוב בארץ ישראל. קוראים לזה בקיצור רצח ארלוזורוב. מה זה? לא, נסביר לכם במה מדובר. אנחנו מדברים על תקופת המנדט האנגלי, שיש בארץ שלטון אנגלי, אבל היישוב היהודי הולך ומתפתח, ויש לו גם מוסדות, זאת אומרת, יש נציגות שנבחרת על ידי בחירות. יותר מזה, יש דבר שנקרא ההסתדרות הציונית, שהיא לא רק בארץ ישראל, היא גם בחוץ לארץ, והיא עושה באופן קבוע בחירות בין כל היהודים שרוצים. כל מי שהוא חבר בתנועה הציונית יכול להשתתף בבחירות, משלמים תשלום מסוים לדמי חברות, קוראים לזה השקל הציוני, לקחו כמו שבמצד התורה היו נותנים מחצית השקל בשנה, אז כך יש שקל ציוני, ולומדים מזה שבן אדם הוא חבר בתנועה הציונית, הוא משתתף בבחירות, בוחרים נציגים, יש קונגרס ציוני. בקונגרס הציוני בוחרים הנהלה, שזה מעין ממשלה של התנועה הציונית. והם עומדים, לדוגמה, מול האנגלים. עכשיו, יש מפלגות בתוך התנועה הציונית. יש מפלגות ותיקות יותר, יש מפלגות חדשות יותר, כמו שאנחנו מכירים מהמצב היום בארץ ישראל, מפלגות עולות ויורדות, יש מפלגה דתית בתוך התנועה הציונית, קוראים לה תנועת המזרחי, יש מפלגות חילוניות, יש מפלגות סוציאליסטיות, כלומר, מפלגות של הפועלים שדוגלים בעקרונות הסוציאליזם. עכשיו, זה לא זמן עכשיו, זה מצריך שיעור בפני עצמו, להסביר מהם עקרונות הסוציאליזם, אבל המפלגות האלה עסקו בארץ ישראל בצורה מאוד רצינית ואינטנסיבית, בבניין, בהקמת יישובים, ביצירת מקומות עבודה. הם הקימו בתחילת תקופת המנדט, הזכרתי את זה שבוע שעבר, את הסתדרות העובדים. הסתדרות העובדים זה היה לא רק ארגון גג לדאוג לזכויות העובדים, אלא הסתדרות העובדים גם הקימה מפעלים, ועסקה בלנסות להפוך את כל החברה בארץ ישראל לחברה סוציאליסטית, כי בכך הם האמינו. עכשיו, לעומת הסוציאליסטים, הייתה מפלגה שהייתה מאוד גדולה, שקראו לה המפלגה הרוויזיוניסטית. עמד בראשה אדם מאוד מפורסם אז, יהודי בשם זאב ז'בוטינסקי. הוא היה מנהיג ציוני יחסית ותיק, שהיה מאוד מאוד פופולרי, ומאוד עשה כל מיני דברים, ועבד יחד עם ראשי הציונות. היה למשל בידידות גדולה עם חיים ויצמן, שבתקופה הזאת הוא נשיא התנועה הציונית. אבל בשלב מסוים הוא ראה שהדעות שלו לא מקובלות על שאר המנהיגים הציוניים, והוא הקים מפלגה משלו. בשנת תפרש צדי. כן, לפי הספירה של הנוצרים, 1930, בערך 10 שנים אחרי שמתחיל המנדט, יש קונגרס ציוני, וזאב ז'בוטינסקי מגיע ואומר, אני רוצה שיכריזו בפירוש שהתנועה הציונית דורשת הקמת מדינה יהודית. הגיוני? אתה אומר בטח. כולנו חושבים היום, יש לנו ברוך השם מדינה יהודית, ואנחנו מאוד גאים בה, עם כל הבעיות, אבל אנחנו שמחים שיש לנו אותה. כל האחרים התנגדו. אמרו, זה מסוכן, זה יעורר את הערבים להתנגד יותר, זה יעשה כל מיני בעיות וכל... הם כמעט לא נתנו לו לדבר בקונגרס הציוני, אבל מישהו אחד מבתיקי המנהיגים ואדם עם גיבוי ציבורי מאוד גדול, כמעט לא נתנו לו לדבר. לא קיבלו את ההצעה שלו. הוא כעס מאוד, אמר, מה, אתם כבר לא ציונים בכלל. מצד שני, המפלגות הסוציאליסטיות כבר התחילו בעלייה, בהתחזקות מבחינה פוליטית, ונכנסו להנהלה. זו הפעם הראשונה שהם נכנסו להנהלה. 3 שנים אחר כך, עמד להיות עוד קונגרס ציוני. זמן קצר לפני הקונגרס הציוני, שלפני שהוא התקיים, אחד הנציגים המרכזיים של הסוציאליסטים, קראו לו חיים ארלוזורוב. הוא היה בן אדם צעיר, מאוד כישוני, והוא קיבל באותו זמן תפקיד שהיה נחשב בערך תפקיד מספר 2 בכל התנועה הציונית. זה היה בערך מקביל למה שהיום נקרא שר חוץ. רק היום שר חוץ לא תמיד עושה הרבה, אבל אז זה היה תפקיד עם ביצוע, עם יוקרה, עם חשיבות. וחיים ארלוזורוב קיבל את התפקיד הזה. מה שקוראים כוכב עולה. אדם שהיה צעיר, אבל ראו בו עתיד גדול, ראו בו כישרון. אמנם, אחד הדברים שהוא יזם היה עסקה עם הנאצים. למה עם הנאצים? חס וחלילה, מה, אנחנו עושים עסקאות עם אנשים כאלה? ידעו, הנאצים עלו אז לשלטון בגרמניה, התחילו לרדוף את היהודים, היהודים רצו לברוח, אבל הייתה בעיה. היהודים בעולם כולו אמרו, אנחנו מטילים חרם על הנאצים, אנחנו לא קונים סחורות מגרמניה. היהודים שרצו לעזוב את גרמניה, לא היה להם איך להוציא את הכסף. ארלוזורוב הציע לגרמנים, לנאצים, עסקה. אתם תינו ליהודים לצאת, הם ימכרו את הרכוש שלהם, יקנו ברכוש שלהם סחורה גרמנית, ואנחנו נביא את הסחורה הזאת לארץ ישראל בתשלום, ואז הם יקבלו חזרת הכסף שלהם. זה היה דרך לתת ליהודים המסכנים שבורחים מגרמניה להוציא את הכסף. טוב, זו שאלה מאוד גדולה, האם זה כן טוב, לא טוב, מה עדיף להציל את היהודים האלה, להיות במגע עם רשעים, זה לא שלא חשבו שהם ידעו, כולם ידעו. זה לא היה סי, זה עדיין לא היה זמן המלחמה ולא מחנות ריכוז. אבל ארלוזורוב חטף על זה ביקורת, בין השאר, מחלק מהתנועה הרוויזיוניסטית בארץ ישראל, הייתה קפוצה בתוך המפלגה הזאת, שהיה להם קבוצה מאורגנת, הם היו בקבוצה מאורגנת בארץ ישראל, והם נחשבו יחסית קיצוניים. גם יחסית לתנועה הרוויזיוניסטית הם נחשבו קיצוניים, הם תקפו ברבים, במילים מאוד חריפות, את ארלוזורוב על ההסכם הזה. אמרו לו, אתה בוגד בעם ישראל, ואתה, זה לא בסדר, וזה, תקפו אותו. טוב. מגיע כ"ה סיוון, תפרש צדי גמל. בדיוק בדקתי את התאריך, אני יכול להגיד לכם בדיוק. חיים ארלוזורוב נמצא בתל אביב עם אשתו. אדם צעיר עם אשתו, הם רוצים להיות ביחד, לנוח קצת, הם רוצים קצת שקט, הולכים לטייל על שפת הים של תל אביב. כשהם שם, מישהו, למעשה שני אנשים, אבל אחד משני אנשים ביחד, מישהו ניגש לארלוזורוב, יורה בו והורג אותו. רצח. לא היו הרבה רציחות בארץ ישראל באותו הזמן. לא כאלה. טוב, מנסים להציל אותו, כן, מביאים אותו לבית חולים, הוא מת, יש הלוויה. קמים מנהיגי הסוציאליסטים ואומרים, זה מהתנועה הרוויזיוניסטית. את זה עשו הרוויזיוניסטים. הם תקפו אותו, ועכשיו זה היה רצח פוליטי. המשטרה הבריטית עצרה מהקבוצה החריפה של הפעילים הרוויזיוניסטים בארץ ישראל, עצרה קבוצה של אנשים, והאשימה שניים מהם ברצח, אחד בסיוע, בהסתה, ואחרים פשוט, לא יודע מה, אולי גם בהסתה או במשהו כזה. העמידו אותם למשפט. תוך כדי המשפט, נהיית תעמולה הולכת וגוברת נגד התנועה הרוויזיוניסטית. מה עשתה התנועה הרוויזיוניסטית? היא רצחה את ארלוזורוב? אפילו אם חלק ממנה אשמה ברצח, זה לא התנועה. זה מגיע למצב שז'בוטינסקי, שהוא ראש התנועה, הוא לא נמצא בארץ כי האנגלים לא נותנים לו. הוא רצה לגור בארץ ישראל, האנגלים גרשו אותו מארץ ישראל. הוא נמצא בפולין, והוא נועם מאוד מפורסם, מאוד פופולרי, הוא מגיע לאיזה מקום לנעום, רוצים לעשות לו לינץ'. מחכים לנאום שלו, הוא מגיע ברכב, שוברים את השמשות של הרכב, יהודים, שוברים את השמשות של הרכב, פוצעים את הנהג שלו, הוא יוצא ברגל מהמכונית כדי להגיע לאולם שהוא הולך לנעום בו, וצועקים עליו רוצח. אולי תסבירו לי מה ז'בוטינסקי אשם? אם אפילו שחלק מהאנשים בתנועה שלו רצחו. אבל זה לא חידוש. למה זה לא חידוש? אנחנו נקפוץ רגע אחורנית יותר. כמה שנים לפני כן, לפני רצח ארלוזורוב, אמרתי לכם שתנועות הפועלים, הסוציאליסטים, הקימו את הסתדרות העובדים. הם רצו להפוך, כפי שאמרתי, את ארץ ישראל למקום, יישוב יהודי סוציאליסטי. היה בית חרושת בירושלים, שהיו בו פועלים, יהודים. בין השאר, בית החרושת העסיק פועל שלא היה מהסתדרות העובדים. למה הוא לא היה מהסתדרות העובדים? כי הוא היה רוויזיוניסט. הרוויזיוניסטים לא רצו להיות בהסתדרות העובדים, כי זה היה כיוון פוליטי אחר. היה להם ארגון משלהם. קמו העובדים של ההסתדרות ואמרו לבעל בית החרושת, אם אתה לא מפטר את העובד שהוא לא בהסתדרות, אנחנו עושים לך שביתה. יפה? לדעתי לא יפה. טוב, תגידו, יש ויכוחים פוליטיים, מותר אולי לעשות שביתה גם על ויכוחים פוליטיים. אבל היה יותר מזה. באו הרוויזיוניסטים האחרים, אמרו לבעל בית החרושת, אין בעיה, הם ישבתו, אנחנו ניכנס. אנחנו נמשיך את העבודה בבית החרושת, מי אומר שרק להם יש זכויות לעבוד? הם נכנסו, ובאו הפועלים מההסתדרות והרביצו להם מכות. החזירו גם מכות. קיצור, היו מכות. זה לא ויכוח פוליטי. זה לא רק ויכוח פוליטי. זה אומר שיש פה מפלגות שבניגוד למה שאומרים היום, ורבותיי, פשוט צריך קצת פרספקטיבה היסטורית, כן? אחרי הרצח שהיה היום ונורא, שראש ממשלה, שיצחק רבין, זיכרונו לברכה, באים לפעמים ואומרים, הבעייתיות, האלימות הפוליטית באה תמיד מצד הימין. זה לא נכון. האלימות הפוליטית היא הרבה פעמים מצד השמאל, ויש לנו היסטוריה ארוכה של הדבר הזה, וזה שזה קורה היום שוב, והיום, כן, היום בבוקר, מי שאתה, אתם ברוך השם לא שומעים חדשות, הקימו, ניסו להטיל מצור על הבית של השר יריב לוין, חסמו את הכביש, שמו שם גדרות תיל, הדליקו מדורות, כל מיני דברים, המשטרה שם הייתה צריכה לפעול הרבה מאוד, להפעיל הרבה כוחות כדי לפנות שם את הכביש. זה אלימות. לא, ברוך השם, כרגע לא פוגעים באנשים. אף על פי שגם בזה לא, המצב לא פשוט. אבל יש פה יותר מזה. למה הבאתי את כלומר, הבאתי לכם את הסיפור על ההסתדרות ועל בית החרושת בירושלים? בית חרושת היה לא רחוק מפה, עוד הכרנו את המקום של בית החרושת הזה עד שהרסו אותו והכינו שם, בנו שם בניין חדש. אבל זו הייתה שיטה של השמאל הישראלי, מה שנקרא, גם להפעיל אלימות, גם להשמיץ, גם לראות את האויב שלו הפוליטי כמי שמסכן את הכל. אנחנו לגיטימיים, ואתם מסכנים את כל היישוב ואת כל הדברים. למה לא רצו להכריז על מדינה יהודית? כי זה מסכן את היישוב. אז אתם גורמים לפיקוח נפש. לא תמיד. היה כמה זמן קצר לפני כן, היו פרעות של הערבים, שהערבים טענו שאנחנו רוצים לכבוש את הר הבית, גם היום טוענים כך. באו הערבים ואמרו, אתם רוצים שנהיה בשקט? תוותרו על הכותל המערבי. אני אתן לכם להתפלל שם, נעשה לכם טובה, אבל תודיעו שאתם לא בעלים על הכותל המערבי. באו לרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה רב ראשי, אמרו לו, בבקשה תחתום שהכותל המערבי לא שלנו. מה? זה פיקוח נפש. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מתאר איך שיום שלם באו והפעילו לחץ על הרב קוק, עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים. מה שקוראים בלשון העממית, שיגעו אותו. אבל ממש, זה עלה לו בבריאות. והוא לא הסכים. אבל פיקוח נפש. לא. אני לא חותם שהכותל המערבי הוא לא שלנו. מובן לנו היום, מאוד מובן לנו. אבל הוא היה צריך להסביר להם, אז הוא אמר, תראו רבותיי, הכותל המערבי שייך לכל עם ישראל, אני לא יכול אפילו לוותר עליו. אז השאלה היא מה זה פיקוח נפש. יש הרבה פעמים שאומרים פיקוח נפש, והשאלה היא מה עומד מאחורי זה. אבל אחרי כל העניין הזה, ואחרי כל החשדנות וכל הביטויים החריפים נגד האויבים הפוליטיים, עכשיו, כשמגיעים לרצח ארלוזורוב, אני חוזר לנושא הזה, זה כבר לא רק ביטוי חריף שאתם עושים משהו שהוא פיקוח נפש מבחינה מדינית וכדומה, אלא אתם רוצחים. סליחה? לכל היותר יש בן אדם אחד שרוצח. עכשיו, אני אגיד לכם כבר עכשיו, העמידו את היהודי הזה למשפט. בהתחלה, בית משפט בארץ ישראל השים אותו כרוצח, ואז הגישו ערעור, ובערעור אמרו לו, הוא זכאי. טוב, היו ויכוחים, מה זה זכאי, כן, לא, עדיין טענו שהוא אשם. נניח, לו יתואר, הוא לא היה אשם. איך יודעים שלא היה אשם? יש עדויות של יהודים שלא היו רוויזיוניסטים. היה במשטרה, בארץ ישראל, היו כמה יהודים. היה במשטרה היהודי שאחר כך היה אחד הגיבורים שדאג גם לעלייה מטעם, הוא היה חבר דווקא במפלגות הפועלים, חבר במפאי, והוא דאג לעלייה, והוא דאג לנשק, ועשה, מה? יהודה ארזי. והוא היה אז קצין במשטרה, והוא אומר, אני יודע מי רצח את ארלוזורוב. היו שני ערבים שאנחנו תפסנו אותם על דברים אחרים, הם היו בכלא, והם הודו בפירוש שהם הרוצחים. כלומר, אחד מהם ירה, והשני, בסדר, לא העמידו אותם למשפט, האנגלים רצו להאשים את הרוויזיוניסטים. לא העמידו אותם למשפט. אז אין איזושהי הוכחה סופית מוקלטת, אבל אז היא אמר, אני יודע. ואחרים אמרו, ואחרים שמעו את זה, ו... היו יהודים ששמעו מפיהם בעצמם של הערבים האלה. אנחנו רצחנו אותו. מה שבטוח זה שהיהודי הזה לא רצח אותו. יש יותר בטוח מזה, עוד מעט אנחנו נראה. אבל נניח לא יתואר שהיה יהודי שטעה, כמו שלצערנו, כן, היה בזמננו. יגאל עמיר הוא יהודי עם כיפה על הראש. הוא חשב שהוא עושה דבר טוב שהוא רוצח את רבין. זה דבר יום ונורא. מי אשם בזה? יגאל עמיר אשם בזה, נכון. הוא בן אדם מושחת, מקולקל, לא יודע איך הוא הגיע לזה, רוצח. זה אומר שאני יודע מה, הוא למד באוניברסיטת ביילן, שאוניברסיטת ביילן רצחה את יצחק רבין? יש רגילים להגיד, יש רבנים שתמכו בו, אף פעם לא שמעו לא ממנו ולא ממישהו אחר שם של איזה רב שתמך בו. ויודעים שהרבנים לא תמכו. כי היו הרבה רבנים שהתבטאו, היה מצב מאוד מתוח לפני הרצח, והיו סיבות שהיה מתוח, ורבנים אמרו לא לפגוע באנשים. ואין שום בסיס לכל מיני האשמות, לא כלפי נתניהו ומפלגתו, הליכוד, ולא כלפי הציבור הדתי-לאומי, בגלל שבן אדם אחד הוא רוצח. באותה מידה, לבוא ולפסול את המפלגה הרוויזיוניסטית, התנועה הרוויזיוניסטית אחר כך, בגלל שלא יתואר שבן אדם אחד שבתנועה הזאת היה רוצח, ואולי אפילו קבוצה מסביבו שהסיתה אותו לזה, מה אחרים אשמים? אבל זה היה כלי בידי השמאל לדכא את התנועה הרוויזיוניסטית, לצאת נגדם בכל האמצעים, להסית, כפי שאמרתי, שאפילו את ראש התנועה כמעט עשו לו לינץ'. בוודאי שקראו לו רוצח. זרקו אבנים, כן, יקלו, אפשר להרוג בן אדם עם אבן, אנחנו יודעים את זה היום. כל הפרשה הזאת היא לא נעימה. אני בדרך כלל לא מדבר עליה, כי תמיד אמרתי, טוב, די, מה שהיה, היה, בואו פה, ברוך השם, אנחנו היום במצב אחר, אבל אנחנו רואים היום שהמצב הוא לא אחר. ההסתה היום נגד הממשלה הנוכחית מכל הכיוונים, כלומר מכל הכיוונים של מי שבתוך הממשלה הזאת, יש הסתה נגד נתניהו, חוץ מעלילה עליו שכביכול להעמידו אותו למשפט, שזה לא משפט אלא כן, מי שעוקב אחרי זה יודעים שמגלים פעם אחרי פעם שההוכחות הן לא הוכחות והעדים הם לא עדים, וכל העניין היה המצאה מאוד מאוד מלאכותית, אבל תוקפים אותו כל הזמן, תוקפים אותו, תוקפים את המשפחה שלו, תוקפים את כל מי שקרוב אליו, תוקפים את הדתיים, תוקפים את החרדים. יש הסתה מתמדת. יש פוליטיקאים שמשתמשים בצורה מכוונת ומודעת בכוח השנאה וההסתה כדי לנסות להשיג תוצאות פוליטיות. וכל מי שמסתכל ושומע אפילו קצת חדשות וקצת מה שקורה, רואים את זה. רק צריך לשמוע איך מדברים ראשי האופוזיציה, ראשי המפלגות שם, וזה בולט. ולצערנו אנחנו כבר רואים גם את התוצאות בשטח. מי שלא יודע, המשטרה עצרה השבוע מישהו שאיים לרצוח את נתניהו. זה כבר המשטרה ממש, כשהמשטרה עוצרת מישהו, אז סימן שהגיעו עד לקצה האחרון של הגבול של הסבלנות. כן. תראה, יש דברים טובים בכל מיני מקומות בעם ישראל. בזמן הרב קוק זצ"ל היו הרבה מאוד דברים טובים במפלגות הסוציאליסטיות. היום המצב קצת יותר מסובך, אבל אפשר למצוא דברים טובים בכל מיני מקומות. אלא, אני לא מדבר על יהודים יוצאים מן הכלל שעוזרים לאויבים שלנו. אלא, אתה צריך לבוא אחר כך ולהגיד איך אתה מקדם את החברה בארץ ישראל. לקדם את החברה שלה בארץ ישראל, אתה צריך שני דברים. אתה צריך קודם כל, המטרה שלנו היא להתקדם לכיוון של תורה ומצוות. כי בלי זה, לא רק שלנו לא יהיה טוב, זה לא עניין אישי שלנו, אלא גם להם לא יהיה טוב. אפילו אלה שמתנגדים. שנית, אתה לא יכול לעשות את זה בכפייה. אתה צריך גיבוי של חלק גדול מהעם. אבל יש לנו גיבוי. היום זה ידוע, וזה גם מוכח בבחירות, אבל זה גם מוכח בסקרים ובכל מיני אמצעים אחרים, בסקרים מציניים, אני לא מדבר על הסקרים הפוליטיים, שרוב רובו של העם היהודי שיושב בארץ ישראל מעוניין בקרבה לתורה ומצוות, אפילו אם לא לקיים מצוות לגמרי, אבל אנשים מעוניינים בקשר הזה. כלומר, הרבה יותר יהודים תומכים בגישה, נקרא לזה, של להיות מסורתיים, ממה שתומכים בגישה של המפלגות שהן היום באופוזיציה. שהן לא לוקחות את הכיוון הזה בתור כיוון מרכזי, אפילו שחלק מהם לא מתנגדים לזה לגמרי. אלא מה? אצל אנשים שהם חילוניים מעוררים שני דברים. מעוררים שנאה, כפי שאמרתי, יש פה הסתה מאוד חמורה. ושוב, רואים את התוצאות בדרך, בשטח. אני לא יודע כמה אתה שומע, אבל יש מקרים על גבי מקרים היום, שבן אדם הולך בתמימות ברחוב וצועקים עליו. יהודי עולה לאוטובוס. היה מקרה לפני שבוע. יהודי בלבוש חרדי, לא עם מעיל ארוך, חולצה לבנה, כיפה שחורה על הראש, עולה לאוטובוס, ואישה צועקת עליו, מה אתה עושה פה? למה אתה לא משרת בצבא? שמעת את זה? זה תוצאה של הסתה. מדובר הרי בקצין ביחידה קרבית. אלא מה? הוא לובש בגדים כמו חרדים. כן. לא, סליחה, אתה לא צודק. כשצועקים על אדם באוטובוס, זאת התנהגות לא צודקת. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא מסכים לזה שחרדים לא ישרתו בצבא. יש ויכוח לגיטימי. אבל ויכוח הוא לא צעקות על בן אדם שפגשת אותו בלי לדעת מי הוא. זה תוצאה של הסתה. זאת התנהגות פראית, זה עוד לא אלימות, זה אלימות מילולית, מה שנקרא. זה בהחלט אלימות. איך אתה היית מרגיש אם אתה עולה פשוט, אתה הולך לנסוע על איזה מקום באוטובוס ומישהו צועק עליך? לא בגלל פוליטיקה, סתם. זה נקרא אלימות מילולית. מאלימות מילולית מתגלגלים לאלימות יותר קשה. ולא היו דברים כאלה בצורה כזאת לפני כמה שנים. נכון, הייתה התנגדות חריפה בחוגים חילוניים מסוימים לדברים, אבל לא בצורה כזאת. זה תוצאה של הסתה. והסתה עלולה להגיע, כפי שאמרתי, שהמשטרה עכשיו עצרה בן אדם שאיים לרצוח את נתניהו, הסתה עלולה להגיע לדברים מאוד חמורים. הדבר הזה נעשה בצורה מכוונת למטרות פוליטיות. זה לא תמים, זה לא אנשים שבאים ואומרים, אוי ובוי, אם יקרה כך וכך, אז אני בתור חילוני אהיה מסכן. קודם כל, יש הרבה חילוניים שמעוניינים ביהדות. שנית, גם מי שלא מעוניין, אף אחד לא הולך לכפות עליו, וזה דבר שאפשר לגלות בקלות, אפשר לראות את זה בשטח, אלא כשפוליטיקאים מרכזיים, מדברים על דיקטטורה ועל כפייה. איפה דיקטטורה? מי מדבר על דיקטטורה? זה שטיפת מוח, ושוב, אני משתמש במילה הסתה, לא מוצדקת, שהיא נעשית מסיבות אגואיסטיות לחלוטין. אם אני, כביכול, אני מנהיג מפלגה פוליטית, יכול לקבל יותר קולות, אז אני מוכן לטפח שנאה. זה דבר חמור מאוד. כשרוב עם ישראל לא מקבל את הכיוון הזה. אבל יש מספיק, רוב זה לא כולם, יש מספיק אלפי אנשים שמוכנים להגיע להפגנות, מוכנים להגיע למחאות, ומוכנים לקבל את ההסתה הזאת, כי הוא מודאג. אם הוא מודאג, תתייחס את הדברים בצורה עניינית. תגיד, בסדר, אנחנו נפגין, אבל אנחנו לא נחסום כבישים. אנחנו נפגין כי אנחנו לא מסכימים לדבר הזה, אבל בוא נשאל, האם אתם מתכוונים לכפות עלינו משהו? והתשובה תהיה בצורה חד משמעית, לא, אנחנו לא כופים עליכם. אנחנו נתנגד, בבקשה, תתנגדו. אבל להתנגד זה לא למתוח גדי התייל בפני ה... הבית של השר. אף פעם לא, אין, עשרות שנים שאני מכיר את הפוליטיקה הישראלית ולא עשו דברים כאלה, ונעשו על ידי מפלגות דברים הרבה יותר חמורים מבחינת העברת חוקים ומעשים שלא היו מוסכמים על ידי הרוב. כן. המפגינים אומרים את זה, לא אנחנו אומרים את זה.
אני רואה שרוב הדאגה שלהם זה העניין שמתחילים לרצות לפחות לחוקק חוקים שהם לכיוון יותר מושחת,
לא, לא, אז אתה לא מקשיב היטב. למה הייתה לדוגמה צעדה לבני ברק? למה הייתה הפגנה בפני הבית של רב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה? זה פיתוח התנגדות לעולם החרדי באופן עקרוני. ברגע שמשנים דבר אחד, למשל הפסיקו עם הרפורמה המשפטית במשך כמה חודשים, אז הם מחפשים נושאים אחרים להתנגד. ההתנגדות היא לשלטון של הקואליציה הנוכחית. ולזה מוכנים להשתמש בכל אמצעי, אם זה בתחום הדתי, אם זה בתחום המדיני, אם זה בתחום המשפטי, ולזה גם הרי לפני הממשלה הקודמת, היו את כל ההפגנות בבלפור נגד נתניהו, שגם כן היו חריפות מאוד, האשימו אותו בכל מיני דברים, והיום יודעים שהאשמות האלה היו האשמות שווא. האשימו אותו לדוגמה בשחיתות בנושא קניית סוללות. אפילו היועץ המשפטי הקודם, מנדלבליט, שלא היה בעדו, אמר שהוא לא קשור בכלל לפרשה הזאת. ובינתיים גם ניקו את רוב האנשים שכן האשימו אותם בפרשה. אבל עשו מזה עניין מרכזי, יש פה שחיתות בממשלה. פוגעים אפילו באינטרסים ביטחוניים. ואמרו את זה אנשים שעמדו בראש. אני זוכר. כך שזה לא נושא אחד. זאת התנגדות פוליטית שמשתמשת בתור אמצעים בכל הנושאים. ומוכנה להיכנס להאשמות אישיות גם לצורך זה. לא נעים. אבל זה קרה כבר בהיסטוריה. עוד רגע נראה עד כמה זה קרה, כן.
מה הקו הגנה שלנו?
סליחה?
מה הקו הגנה של הדת? לדבר כדי באמת באים לגוע בדת, ועוד משהו קטן? יש אחוז חרדים שהוא גדל משנה לשנה לגבי גיוס לקרבי אפילו. שירתי בגדוד רותם, יש לנו פלוגה שלמה שקוראים לה תומר. לפי דעתי לוחמים יותר טוב מכל הפלוגה הזאת. אבל זה לא נכון שהם לא מגייסים, מגייסים אפילו כל שנה משנה לגדל.
טוב, בוא לא נסתעף. אני הבאתי לכם דף. מה קרה בימי רצח ארלוזורוב? העמידו, כפי שאמרתי, את אחד מהתנועה הרוויזיוניסטית למשפט והאשימו אותו שהוא רצח. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה אז רב ראשי, יצא להגנתו. הוא אמר, ברור לי לחלוטין שהרצח הזה לא נעשה על ידי יהודי. אסמך, מה הוא אמר זה? אנחנו לא יודעים בוודאות. יכול להיות שהגיעו אליו העדויות על הערבים שרצחו. יכול להיות שהוא פשוט עשה הערכה, נקרא לזה פסיכולוגית, אבל הוא אמר את הדברים בצורה ודאית. הוא עמד בראש ועדה ציבורית שגיסה גם כסף, גם תמיכה ציבורית, כדי להגיש ערעור ולהגן על היהודי הזה כדי שישחררו אותו. האשימו את הרב קוק בשחיתות מוסרית. כתבו לו מה שקוראים היום גרפיטי על הבית. רצו לבטל מפלגות הפועלים, רצו לבטל את הרבנות הראשית. יש פה סיכום, יש לכם כמה דפים, יש פה דברים של הרב קוק שלא נספיק לקרוא הפעם, אולי בפעם הבאה, אבל יש פה סיכום של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. יש לכם דף שהוא מספר עמוד 557. נמצא או שזה שם עוד בערימה שאמרתי? יש לכם? בתחתית הדף כתוב פה על צדק, כלליות ומפלגתיות. יש פה ציטוט מהדברים של רב צבי יהודה. כשעבר רוח עיוועים בחוגים ידועים, כן, הוא לא נכנס לכל הפרטים שנכנסתי, שסיפרתי לכם עכשיו, של היישוב, להאשים אדם מישראל וכחבר למפלגה באשמת רצח. כלומר, זה רוח עיוים. רוח עיוים זה ביטוי של הנביא, רוח שטות, רוח בלבול דעת. לא תמימות, לא חששות אמיתיים. האשימו אדם מישראל, והאשימו אותו כחבר המפלגה דווקא, באשמת רצח. והמשפט הממשלתי אף הוא הגיע למסקנות מתאימות לדון את הנאשם למיטה, כי בפעם הראשונה מצאו אותו אשם. אז הוא, מרן הרב קוק זצ"ל, עמד בפרץ והתייצב בכל תוקף השפעתו להתנגד לשגיגת המשפט הזה ולערערו. בית המשפט הראשון טעה. אז פרסם את גילוי דעתו כי רק מצד האמת בטהרתה הוא בא להציל את הנאשם. יש פעמים שקודם כל צריך לדעת להיות אובייקטיבי. קשה מאוד. קשה מאוד במציאות פוליטית סוערת להיות אובייקטיבי. אבל הרב קוק זצ"ל היה מסוגל לעשות את זה. והוא בא ואמר, תראו רבותיי, קודם כל אני מגן פה על הנאשם בגלל האמת. שנית, אם זה שהוא מעיד שמיים וארץ על חיבתו הגדולה ממש בכל לבבו ובכל נפשו, לכלל עמנו ולפרטיו ולכל מפלגותיו, גם המפלגות שהאשימו את האשמת השווא הזאת, שהוא מאמין באמונה שלמה שכל חלק מהם הוא עבר מיוחד בשיעור הקומה הקדושה והנפלאה שהיא כנסת ישראל כולה במלוא מובנה. ושגם מתוך הסיעות, המפלגות הסותרות זו את זו, ייבנה על ידי עצת השם גואל ישראל בניין הדעת שממנו תיווסד גאולתנו השלמה. כלומר, הרב בא ואומר, רבותיי, זה לא שאני לקחתי צעד בוויכוח מפלגתי. יש רוויזיוניסטים, יש סוציאליסטים, אני אוהב את כולם. זאת הייתה האמת למי שהכיר אותו וידע מקרוב, אבל אני לא יכול בגלל זה לתת שיאשימו יהודי ברצח. ואם זה, את דרישתו מכל מפלגותינו בארץ ובגולה, להיעזר ברוח נכון, יש פה טעות, בשקט ובסבלנות, לחדול ממריבות אחים. זה קריאה של הרב קוק זצ"ל. עכשיו, לחדול ממריבות אחים, היה באמת סביר כבר באותו שלב להגיד לכולם, כי לא שתקו. אין, אם היה סיפור כזה כמו ש... והיה סיפור כזה כמו שסיפרתי לכם, שתקפו את ראש המפלגה הרוויזיוניסטית, וכמעט עשו בו לינץ', אז אתם חושבים שהצד שלו לא הגיב? ודאי שהוא הגיב. אלה מרביצים חזרה. יש רק דרך אחת להפסיק את זה, שכולם יפסיקו. כולם להפסיק, אין הכוונה שהסוציאליסטים יגידו טוב, אנחנו מבטרים על הסוציאליזם, והרוויזיוניסטים יגידו אנחנו מבטרים על הרוויזיוניזם. אלא להפסיק את ההתקפות, גם המילוליות, את ההסתה ואת השנאה. זה מה שצריך להפסיד. ואז אם מסתכלים בעיניים פקוחות, רואים מי מסית. וזה צריך להיפסק, כי בן אדם שעושה דבר כזה, הוא לא רק מקלקל לאחרים. הוא מקלקל לכל עם ישראל, אבל הוא מקלקל בראש ובראשונה לעצמו. והשם ירחם עליו. עד כאן להיום.